השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת נפתלי בנדט בן קטריאל, שהיה תלמיד חכם, אוהב תורה, רודף אמת ואיש משפחה מסור. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אהרון וחביב האוזרי וצוריאל וצפי הכהן, זיכרונם לברכה. ולהבדיל, השיעור מוקדש לרפואה שלמה ומהירה למאיר ומיכל אוזרי ומשפחתם בתוך שאר חולי ישראל, וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת שבועות. נתחיל 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בכ"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים מובאים כאן בדרך אגב, החלק השלישי חוזר לנושא של המשנה של שבועה על שבועה. אז החלק הראשון, אגב זה שאתמול הזכרנו אדם שנשבע על כיכר לחם ואז נשאל על השבועה, כלומר ביטל אותה למפרע, אז עכשיו נראה דין של רבה לגבי הישאלות על שבועה, תוך כדי הדיון גם נזכיר עוד משהו שראינו אתמול, וזה המקרה של שתי הנזירויות. בכל אופן, בואו נתחיל. אז אומר רבה, אמרנו כבר שאפשר להישאל על שבועה, כלומר אדם נשבע והוא מתחרט, הוא הולך לחכם, החכם שואל אותו כמה שאלות, והוא יכול לבטל אותה שבועה למפרע. זה נקרא להישאל על השבועה. אבל בא רבה ומקביל את זה. הוא אומר, אם אדם למשל נשבע שלא לאכול כיכר לחם, והוא כבר אכל את הכיכר, עד כדי שלא נשאר שם כזית, אז זה כבר מאוחר מדי. עכשיו הוא כבר לא יכול להישאל על השבועה. זה רבה, ואת הדיון על רבה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נבאר את רבה, נבין את הסברה שלו. בסעיף השני נקשה עליו ונתרץ. בסעיף השלישי נראה את המימר שקצת חולק על רבה. אז סעיף ראשון, בואו נבין מה הסברה של רבה. וזה מתחיל מתוך קושייה שמקשה רב אחא ברי דה רבה. הוא אומר, למה זה משנה אם נשאר כזית? עכשיו, בקושייה שלו רב אחא מניח שהסברה של רבה זה שאתה יכול להישאל ולבטל את השבועה רק כל עוד לא התחייבת כבר בקורבן. אבל אם כבר התחייבת, זהו, נגמר. ולפי הסברה הזאת הוא כאמור מקשה, מה זה משנה אם נשאר בסוף כזית? לכאורה זה לא אמור לשנות. ולמה? אז רק נזכיר עוד משהו שראינו אתמול, וזה שכשאדם נשבע על כיכר לחם, יש שני נוסחים שיכול לומר. הוא יכול לומר שבועה שלא אוכל, ואז הוא חייב קורבן ברגע שהוא אכל כזית, והוא יכול לומר שבועה שלא אוכלנה, ואז הוא חייב רק אם אוכל את כל הכיכר. עכשיו, לפי זה מקשה רב אחא, אם הוא אמר שבועה שלא אוכל, אז הוא יתחייב כבר בכזית הראשון, אז כבר מהכזית הראשון הוא לא יכול להישאל. למה אתה אומר רק אם הוא אכל הכל עד שלא נשאר כזית? אפילו שנשאר הרבה, ברגע שהוא אכל כזית, הוא כבר חייב קורבן, וכבר עכשיו לכאורה הוא לא יכול להישאל. מצד אחד. מצד שני, אם הוא לא אמר לא אוכל, אלא לא אוכלנה, שהוא חייב רק שהוא יגמור הכל, אז גם כאן קשה על רבה רק מהצד ההפוך. למה אתה אומר שאם נשאר פחות מכזית, אז הוא כבר לא יכול להישאל? הרי אם נשאר פחות מכזית, הוא עוד לא סיים את כל הכיכר, אז הוא עוד לא יתחייב בקורבן, אז הוא עדיין יכול להישאל. רק שהוא סיים את כל הכיכר, אז הוא חייב קורבן, ורק אז לכאורה הוא לא יכול להישאל. זאת השאלה של רב אחא. מצד אחד, אם הוא אמר לא אוכל, אז הוא חייב כבר אחרי הכזית הראשון, אז כבר אז הוא צריך שלא יכול להישאל. ומצד שני, אם הוא אמר לא אוכלן, הוא חייב רק ממש בסוף, אז לא רק כשנשאר לו פחות מכזית, אלא רק אם הוא גמר הכל, ורק אז הוא לא יכול להישאל. אז בקיצור, למה רב אמר שנשאר לו פחות מכזית, זה השלב שבו הוא לא יכול להישאל. עד כאן השאלה, וזה כאמור מניח שהספרה של רבה זה שאם הוא כבר התחייב קורבן, הוא כבר לא יכול להישאל, הכל תלוי בקורבן. עכשיו, על זה עונה הגמרא לגבי שני המקרים. כלומר, היא אומרת שאפשר להבין את זה גם לגבי שהוא אמר לא אוכל, וגם לגבי שלא אוכלנה. לגבי לא אוכלנה, לא נסביר את זה לפי רש"י, אלא לפי תוספות ועוד ראשונים, שכאן התשובה היא מאוד פשוטה. כאן לא צריך לשנות את הסברות של רבה, אלא פשוט לשנות את ההנחה בקושייה. ההנחה בקושייה הייתה שכשהוא אמר לא אוכלנה, הוא חייב רק אם הוא סיים ממש את כל הכיכר, ואם נשאר חצי כזית הוא עוד לא חייב, ועל זה עונה הגמרא, זה לא נכון. גם כשהוא אמר לא אוכלנה, הרי ברור שיש קצת פירורים שנפלו, אז מה, הוא אף פעם לא יהיה חייב? אלא מתי הוא באמת חייב? ברגע שנשאר פחות מכזית. זהו, זה נחשב שהוא כבר סיים את כל הכיכר, והוא חייב, וממילא מובן שברגע שנשאר פחות מכזית, הוא התחייב בקורבן, וזהו, הוא כבר לא יכול להישאל. זה לגבי לא אוכלנה, תשובה פשוטה. לגבי המקרה שלא אוכל, שהוא מתחייב כבר אחרי כזית אחד, למה באמת הוא עדיין יכול להישאל עד אמצע כזית האחרון? אז כאן באמת הגמרא משנה את הסברה של רבה. הסברה של רבה זה לא שאחרי שהוא התחייב קורבן הוא כבר לא יכול להישאל, אלא הסברה היא שלהישאל בעיקרו זה דבר שעושים בשביל להשפיע על העתיד. כלומר, נשבעתי ואני רוצה להתיר לי את זה, לעתיד. עכשיו, כמובן שכיוון שזה משפיע על העתיד, אז למפרע זה גם משפיע על העבר, כי זה מבטל את כל השבוע. אבל העיקר צריך להיות לעתיד. אי אפשר להישאל עם כל ההשפעה שלו שלו זה רק על העבר. וממילא, אם הוא סיים לאכול את כל הכיכר ועכשיו רוצה להישאל, אז כל ההשפעה זה רק על העבר, לבטל לו את החיוב של הקורבן. זה אי אפשר. זה רק על העבר. אבל אם הוא סיים רק כזית ונשארו לו בכיכר עוד זיתים, אז ההישאלות שלו היא קודם כל בשביל העתיד, להתיר לו את שער הכיכר, ומתוך זה זה גם משפיע על העבר ומבטל את החטא שלו ומבטל לו את הקורבן. אבל העיקר זה על העתיד, ולכן גם אחרי כזית, אפילו שהוא כבר התחייב קורבן, הוא עדיין יכול להישאל, כי עדיין יש לזה השפעה על העתיד. זאת התשובה לגבי לא אוכל. עכשיו תשאלו, אם כך, אז למה כשנשאר חצי כזית הוא כבר לא יכול להישאל? הרי עדיין נשאר לו עוד חצי כזית שאותו רוצה להתיר בעתיד. למה על זה כבר אי אפשר להישאל? אז אומרים מפרשים שפחות מכזית, ממילא אין איזה איסור מהתורה, כך שאין לו מה להישאל על זה, ולכן ברגע שנשאר פחות מכזית, זה משפיע רק על העבר, והוא כבר לא יכול להישאל. זה לגבי לא אוכל. אגב, אותו דבר צריך לומר גם לגבי שלא אוכלנה. ששם אמרנו שברגע שהוא נכנס לתוך החצי כזית האחרון, אז הוא בעצם כבר התחייב בקורבן והוא לא יכול להישאל, אז גם שם אפשר לשאול, אבל הרי הוא מתיר לעצמו את החצי זית האחרון, ונענה אותו דבר, שחצי זית לא צריך להתיר, לא צריך את ההישאלות שלו, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי רבה, הבנו את הסברה שלו, להישאל זה קודם כל על העתיד. אם זה משפיע על העתיד, אז זה גם משפיע על העבר ויכול לבטל לך את החטא ואת הקורבן, אבל אם זה לא משפיע כבר בכלל על העתיד, אי אפשר להישאל. הסעיף השני בשורה השביעית במוד א' זה קושייה על רבה, וזה מהמקרה של שתי הנזירויות שראינו אתמול. שאדם קיבל על עצמו שתי נזירויות, אז הוא עושה אותם אחת אחרי השנייה, והברייתא סיפרה שאם הוא סיים את הראשונה והפריש קורבן, ואז הוא נשאל עליה, זה עובד, זה מבטל את הראשונה, ומה שהוא עשה נחשב לו לשנייה. עכשיו, לפי העיקרון שעכשיו אמרנו, זה קשה. איך הוא יכול להישאל על הנזירות הראשונה לפי רבה, אם הוא כבר סיים אותה? זאת הקושייה על רבה, ועל זה נראה שתי תשובות. תשובה ראשונה זה שהגמרא מנסה לומר, אולי שם הוא בעצם עוד לא ממש סיים אותה. כלומר, הוא סיים טעמים, אבל הוא לא הביא קורבן, כך שעדיין אסור לו לשתות יין ושאר האיסורים, או אם תתקש לומר שהוא כבר הביא קורבן, אז אולי הוא עוד לא גילח, שלפי רבי אלעזר גם זה מעכב את סיום הנזירות. אבל דוחה הגמרא, יש נוסחים באותה ברייתא שאומרים בפירוש שהוא סיים את הנזירות הראשונה, והביא קורבן, וגילח, כלומר, כן, הוא סיים לגמרי, ובכל זאת אתה רואה שהוא יכול להישאל על אותה נזירות. אז חוזרת השאלה, למה שם הוא יכול להישאל? לכן אומר רבה שהיא תשובה שנייה, ואנחנו מסבירים את זה לפי התוספות ראש, כנראה לא לפי רשי, ששם, אומנם אם הוא יישאל, זה כבר לא ישפיע על הנזירות שהוא עכשיו סיים, אבל עדיין כן יש לזה השפעה על העתיד. כי הרי אחרי אותה נזירות ראשונה, יש לו נזירות שנייה לעשות. ואם הוא יישאל על הראשונה, אז בעצם השנייה התבצלה לו, כי התקופה שהוא עשה בראשונה נחשבה לו לשנייה. כך שאם הוא יישאל, זה משפיע קודם כל על העתיד, כי זה חוסר לו עוד נזירות, ולכן שם, גם לפי רבה, הוא יכול להישאל, אפילו שהוא סיים כבר את הנזירות הראשונה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שבא המאמר, ולכאורה חולק חזיתית על רבה, אבל אם מסתכל טוב, נראה לי שהוא בעצם לא ממש חולק. כי אומר המאמר שבניגוד למה שרבה אמר, אם הוא נשבע שלא לאכול כיכר והוא אכל אותו וסיים אותו לגמרי עד הפירור האחרון, הוא עדיין כן יכול להישאל. עכשיו, לכאורה הוא חולק בזה חזיתית על רבה, אבל בעצם מסברה הוא לא חולק. כי אומר המאמר, למה עדיין הוא יכול להישאל? כי אמנם אם הוא יישאל, אז זה לא יתיר לו את הכיכר בעתיד, אז מהבחינה הזאת זה משפיע רק על העבר ולא על העתיד, אבל מבחינת חיוב העונש שלו, זה כן משפיע על העתיד. כי אם הוא יישאל, זה מבטל לו את השבועה ואת החטא למפרע, וזה מבטל ממנו את העונש, את הקורבן אם זה השוגג, או את המלכות אם זה היה במזיד. כלומר, יש לזה השפעה גם על העתיד מבחינת העונש, ולכן הוא כן יכול להישאל, אפילו שהוא סיים לגמרי את הכיכר, אם כבר הוא הביא את הקורבן או הלקו אותו, שעכשיו כבר לגמרי נגמר הסיפור, אז גם המאמר יודע שהוא כבר לא יכול להישאל, כי כבר אין איזה שום השפעה על העתיד. זה המאמר, ועד כאן עיקר הסעיף השלישי. עכשיו רק בסוגריים, אמרנו הרגע שאם כבר הלקו אותו, אז כבר הוא לא יכול להישאל, מה אם עוד לא הלקו אותו, אבל כבר כפתו אותו לעמוד שעליו מלכים, האם זה נחשב שכבר הלקו אותו או לא? אז המאמר אמר שכן, זה נחשב, והוא כבר לא יכול להישאל. הוא למד את זה ממה ששמול אמר במסכת מכות, שאם במצב כזה שכבר כפתו אותו לעמוד ועמדו להלקות אותו, והוא פתאום ברח ותפסו אותו, אז כבר לא מלכים אותו, כי זה נחשב שהוא כבר קיבל את המלכות, אז באותה מידה הוא גם כבר לא יכול להישאל, כי זה נחשב שהוא כבר קיבל את המלכות, אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר. שם זה נחשב שהוא כבר קיבל את העונש שלו, כי לא רק כפתו אותו לעמוד, אלא הוא גם ברח, ובבריחה הזאת יש בושה, ולכן הבושה הזאת היא נחשבת העונש, כי במלכות חלק מהעניין זה הבושה, כמו שכתוב, ונקלה אחיך לעיניך. אבל אצלנו, שהוא לא ברח, אלא רק כפו אותו לעמוד, ועוד לא הלקו אותו, זה עוד לא נחשב שהוא קיבל את העונש, והוא עדיין יכול להישאל. זה היה בסוגריים לגבי אם כפתו אותו, ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה ראינו חידוש של רבה שאם נשבע על כיכר וסיים אותה ונשאר רק חצי זית, הוא כבר לא יכול להישאל. ראינו את הסברה שאי אפשר להישאל רק על העבר, אלא קודם כל על העתיד, הקשנו משתי הנזירויות והסברנו ששם בעצם יש לזה השפעה על העתיד, וראינו שהמאמר חולק שגם הוא סיים לגמרי, עדיין יכול להישאל כי יש לזה השפעה על העתיד, על העונש. זה היה החלק הראשון. החלק השני, 4 שורות לפני סוף עמוד א', זה עוד דין של רב על שבועות, על כיכר לחם, וגם זה מובא בדרך אגב, וזה לגבי הפעלת שבועה בטעות, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה הסעיף המרכזי, עם החידוש המרכזי של רבא, וזה לגבי אדם שיש לו לפניו שתי כיכרות לחם. נקרא להם כיכר א' וכיכר ב'. כיכר א' זה כיכר התנאי, וכיכר ב' זה כיכר השבוע. מה הכוונה? לגבי כיכר א', הוא לא עשה שום שבוע, הוא לא אסר על עצמו לאכול אותה, מותר לו חופשי, זה סתם כיכר. אבל מה שהוא כן עשה, זה שהוא עשה תנאי. הוא אמר, אם אני אוכל את כיכר א', אם בא לי, כי מותר לי, אם אני אוכל אותה, אז זה יפעיל שבועה שלא לאכול את כיכר ב'. כלומר, שוב, כיכר א' היא בעצם מהווה תנאי לשבועה על כיכר ב', שאם הוא יאכל את א', אז פתאום יהיה אסור לו לאכול את כיכר ב' בשבועה. זה המקרה, ובינתיים כל עוד הוא לא אכל את כיכר א', אין לו שום בעיה לאכול את כיכר ב', לפחות לא מהתורה, כי כרגע עוד לא חלה שום שבועה. אבל אם הוא יאכל את כיכר א', זה כאמור יפעיל את השבועה על כיכר ב', ועכשיו אסור לו לאכול את ב'. זה המקרה באופן כללי, ועכשיו רבא נכנס לפרטים ומביא 4 מצבים שונים של שוגג ומזיד, ואומר מה הדין. כלומר, אם הוא אוכל את א' בשוגג או מזיד, ואם הוא אוכל את ב' בשוגג או מזיד. אבל לפני שנראה את המקרים של רבא, בואו רק נקדים שתי הקדמות בשביל להבין את מה שהוא אומר, ואז ניכנס למקרים עצמם, ורק נעיר בסוגריים שאנחנו מסבירים הכל לפי הריטב"א, לא בהכל הוא כמו רש"י, אני מאוד ממליץ להסתכל שם, הוא עושה שם סדר מופתי עם הקדמות ומחלק לעקרונות, זה באמת יפהפה לראות את זה. בכל אופן, בואו נקדים שתי הקדמות. הקדמה הראשונה, שזה בעצם החידוש המרכזי כאן של רבא, בשביל זה הבאנו אותו, וזה שבשביל שהתנאי יופעל והשבועה על ב' תחול, זה דווקא אם הוא הפעיל את התנאי במזיד ולא בשוגג. כלומר, אם כשהוא אכל את כיכר א', הוא זכר שהאכילה הזאת תפעיל את השבועה על ב', אז באמת מפעיל את השבועה. אבל אם כשהוא אכל את א', הוא שכח שזה יפעיל שבועה על ב', אז התנאי לא קוים וזה לא יפעיל את השבועה. כלומר, צריך שהתנאי יקוים במזיד ולא בשוגג. זה עיקרון ראשון. במזיד ולא בשוגג. ומה המקור לזה? משהו שראינו בכ"ו עמוד א', הפסוק אומר לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ולמדנו מהאדם בשבועה שהוא לא חייב באונס, ואחת השלכות של זה, זה בדיוק המקרה שלנו. אי אפשר להפעיל את השבועה בטעות. הוא צריך להיות מודע לזה שכשהוא אוכל את א', זה יפעיל את השבועה על ב'. זאת הקדמה אחת. הקדמה השנייה זה רק איזושהי הברה שתעזור להבין את הגמרא. כשרבא מדבר פה על שוגג ומזיד לגבי א' ולגבי ב', אמנם הוא משתמש באותה מילים, שוגג ומזיד, אבל האמת היא שיש לזה משמעות מאוד שונה לגבי א' ולגבי ב'. לגבי כיכר ב', הכיכר שעליה אנחנו מדברים, האם מותר לו לאכול אותה או לא, אז כאן המשמעות של שוגג ומזיד זה המשמעות הרגילה שאנחנו מכירים, ששוגג זה שהוא שכח שהוא נשבע על זה, ומזיד זה שהוא זכר, ובכל זאת אכל. זה לגבי כיכר ב'. לגבי כיכר א', כמו שאמרנו, כאן המשמעות של שוגג ומזיד זה משהו אחר, כי הרי את כיכר א' אין לו שום איסור לאכול, אז אין דבר כזה שוגג באיסור או מזיד באיסור, אלא כאן שוגג ומזיד זה האם הוא זכר שזה יפעיל את התנאי. כלומר, האם הוא זכר שכשהוא יאכל את כיכר א' זה יפעיל את השבועה על כיכר ב', זה נקרא מזיד, או שהוא לא זכר, זה נקרא שוגג. עד כאן ההקדמה השנייה, ועכשיו אחרי הקדמות, הכל יהיה מאוד פשוט. אז מקרה ראשון בגמרא זה בעצם שני מקרים, זה שהוא אכל את כיכר א' בשוגג, כלומר הוא לא זכר שזה יפעיל את השבועה על כיכר ב', וכמו שאמרנו, במקרה כזה זה באמת לא מפעיל את השבועה, כי בשביל להפעיל את השבועה הוא צריך לזכור את זה. וכיוון שזה לא יפעיל את השבועה, אז מותר לו לאכול את כיכר ב', כך שבין אם הוא אכל אותה במזיד ובין אם הוא אכל אותה בשוגג, הוא פטור, ולא רק שהוא פטור זה מותר, כי השבועה פשוט לא חלה. זה מקרה ראשון, שזה בעצם שני מקרים. מקרה שהוא אכל את ב' במזיד, או ב' בשוגג, זה לא משנה. בכל מקרה הוא פטור, כי את א' הוא אכל בשוגג, והשבועה מעולם לא הופעלה. המקרה השני זה שהוא אכל את א' במזיד, כלומר הוא זכר שזה יפעיל את השבועה, ואז זה אכן מפעיל את השבועה. אסור לו לאכול עכשיו את ב', אז בוא נראה מה הדין. אז אם הוא קודם אכל את א' וכך הפעיל את השבועה, ואז עבר לשבועה שלו ואכל את ב', אז כמובן שהוא חייב, אם זה שוגג קורבן, אם זה מזיד מלכות, פשוט מאוד, יש שבועה והוא חייב. אם זה היה הפוך, כלומר הוא קודם אכל את ב' לפני שהשבועה הופעלה, כך שכרגע הכל בסדר, אבל אחרי זה הוא בא ואכל את א', כך שא' הפעילה למפרע את השבועה על ב', מה הדין שלו עכשיו למפרע לגבי ב'? שוב, נזכיר, כשהוא אכל אותה הכל היה בסדר, רק שאחרי זה הוא אכל את א' והפעיל את השבועה למפרע על ב', אז מה הדין? אז אם הוא אכל את ב' בשוגג, הגמרא לא מדברת על זה בפירוש, אבל הריטב"א ומביא את התוספות ראש, שאומר שכן, גם כאן הוא חייב קורבן על ב' למפרע. אם הוא אכל את ב' במפרע, מזיד, והיו גם עדים והתראה, כלומר שלפני שהוא אוכל את ב', אמרו לו עדים, תיזהר, אם תאכל את ב', ואם מחר תאכל גם את א', אז אתה תפיל את השבועה למפרע על מה שאתה אוכל עכשיו, ואז אתה תהיה חייב מלכות, אז כאן יש מחלוקת. ריש לקיש אומר שהוא פטור, כי אמנם הם התרו בו, אבל זאת התראת ספק, כי הרי הם לא ידעו אם הוא יאכל אחרי זה את א', ויפעיל למפרע את השבועה. אז זה ספק, ולכן זה לא נקרא התראה, והוא פטור, או ביוחנן מחייב, כי הוא מחייב גם על התראת ספק. עד כאן המקרים השונים של הסעיף הזה, זה אולי טיפה נשמע מסובך, אבל האמת היא שהעיקרון הוא כאמור מאוד מאוד פשוט. בשביל להפעיל את השבועה, הוא צריך לאכול את א' מתוך ידיעה שזה יפעיל את השבועה. זהו. זה כל העיקרון, וגם ראינו מחלוקת ריש לקיש ורב יוחנן, האם אפשר להתחייב במלכות על משהו שהוא עשה, שזה המזיד עם התראה לריש לקיש לא, לרב יוחנן. כן, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה החמישית בעמוד ב', ועכשיו נראה את אותם עקרונות, אבל בואו נסבך טיפה את המקרה. וזה שגם כאן יש לו שתי כיכרות לחם, א' וב', רק שהפעם הוא עשה את מה שראינו מקודם על שתי הכיכרות. כלומר, הוא עשה את א' תנאי לב' ואת ב' תנאי לא'. כלומר, הוא אמר, אם אני אוכל את א', אז יש לי שבועה לא לאכול את ב', ואם אני אוכל את ב', יש לי שבועה לא לאכול את א', והחוכמולוג אכל את שניהם, את א' ואת ב'. וגם כאן צריך לראות האם זה השוגג או מזיד. רק שההבדל הפעם זה שעל כל כיכר צריך לשאול בעצם שתי שאלות. כי כמו שאמרנו, יש כאן שוגג ומזיד משני סוגים שונים. כלומר, שאלה אחת לגבי הכיכר עצמה, כלומר, האיסור שבועה שיש בכיכר, האם הוא זכר שהוא נשבע על הכיכר או לא? שאלה שנייה זה לגבי התנאי, כלומר, האם הוא זכר שכשהוא אוכל את כיכר א', זה יפעיל את חברתה את כיכר ב', והאם הוא זכר כשהוא אוכל את כיכר ב', זה יפעיל את חברתה, כלומר, את כיכר א'. אלה שתי השאלות שצריך לבדוק לגבי שתי הכיכרות, ועכשיו בואו נראה את האפשרויות. אז אם הוא אוכל את שתי הכיכרות בזדון עצמה ושגגת חברתה, כלומר, מבחינת השאלה של האיסור זה היה מזיד, מבחינת השאלה של התנאי שזה יפעיל אצל חברתה, אצל הכיכר השני את השבועה, בזה הוא היה שוגג, אז כיוון שלגבי התנאי הוא היה שוגג, גמרנו, זה לא מפעיל את השבועה והוא פטור בשני הלחמים, כי השבועות לא הופעלו. זה מקרה ראשון. מקרה שני בדיוק הפוך, אם הוא אוכל את שתי הכיכרות בשגגת עצמה וזדון חברתה, כלומר מבחינת התנאי הוא היה מזיד, הוא ידע שזה יפעיל אצל חברתה את השבועה, כך ששתי השבועות על שתי הכיכרות הופעלו, ומבחינת האיסור האכילה עצמו, בזה הוא היה שוגג, אז הוא חייב קורבן על שתיהם, כי שתי השבועות הופעלו, והוא עבר בשוגג על שתי השבועות, והוא צריך להביא קורבן על שתיהם. זה מקרה שני. מקרה שלישי זה שהוא עשה הכל בשוגג, הוא היה שוגג גם לגבי חברתה, כלומר הפעלת התנאי וגם לגבי האיסור, אז כאן כמובן שהוא פטור לגמרי, השבועות פשוט לא הופעלו, ומקרה אחרון שהכל היה מזיד, הוא גם הפעיל את השבועות במזיד, כך ששתי השבועות באמת חלו, והוא גם עבר על השבועות במזיד, כך שעקרונית הוא אמור להיות חייב מלכות על שתיהן, אז באמת לגבי השנייה הוא ודאי חייב מלכות, כי הוא הפעיל את השבועה שלה כשהוא אכל את הראשונה, ואחרי זה הוא הלך ואכל את השנייה, אז הוא ודאי חייב עליה מלכות. לגבי הראשונה שאצלה האיסור הופעל רק למפרע כשהוא אכל את השנייה, אז זו אותה מחלוקת שראינו מקודם לגבי התראת ספק של ריש לקיש שהוא יהיה פטור, כי אי אפשר לעשות מלכות על איסור שהופעל למפרע, כי בזמן האיסור ההתראה הייתה רק התראת ספק, ואילו לרבי יוחנן אפשר והוא חייב. ועד כאן הסעיף השני, שוב, זו אותה מקורנות בדיוק כמו בסעיף הקודם, פשוט המקרה טיפה יותר מורכב. הסעיף השלישי, ובזה נסיים את החלק הזה, זה שבערך באמצע עמוד ב' בא רב מרי ומביא ראיה לחידוש המרכזי של רב הנזכיר. החידוש המרכזי שלו זה שבשביל שהתנאי יפעיל את השבועה, כלומר בשביל שכשהוא אוכל את כיכר א' למשל, אז יפעיל את השבועה בכיכר ב', הוא צריך לזכור את זה כשהוא אוכל את כיכר א'. זה צריך להיות במזיד, לזה בדיוק רב מרי מביא הוכחה. וזה ממשנה במסכת נדרים, בדף כף עמוד ב', המשנה שם מתארת ארבעה נדרים שהם מותרים, כלומר שבעצם לא חלים, ואחד מאותם נדרים זה נדרי שגגות. ומה זה נדרי שגגות? מסבירה המשנה שם שזה בדיוק המקרה שלנו. למשל, אם הוא נדר שאם הוא יאכל וישתה היום, אז מחר אסור לו לאכול ספגטי, והוא אמנם אכל ושתה היום, אבל כשהוא עשה את זה הוא שכח מזה שזה יפעיל עליו נדר למחר, אז זה לא חל. כי בשביל להפעיל את הנדר הוא צריך לקיים את התנאי שלו במזיד. זה מה שכתוב שם לגבי נדרים, ועל זה יש ברייתא שאומרת שאותו דין שיש שם לגבי נדרים, יש גם כן לגבי שבועות, כלומר בדיוק כמו שאמר רבא אצלנו. ועד כאן הסעיף השלישי, וזה היה החלק השני של השיעור, עם החידוש של רבא, שאם הוא עשה תנאי שיפעיל שבועה, אז השבועה תחול רק אם הוא קיים את התנאי שלו במזיד ולא בשוגג. החלק השלישי זה בשליש התחתון של עמוד ב', וכאן אנחנו חוזרים לנושא של שבועה על שבועה. כאמור, אתמול ראינו במשנה שלא עושים שבועה על שבועה, כלומר, אם נשבעתי לא לאכול את הכיכר, ואז שוב נשבעתי לא לאכול אותה, ואז אכלתי, אני חייב רק פעם אחת. עכשיו נראה עוד שלושה דיונים בין איפה לבין אבי מאח שלו לגבי שבועה על שבועה. הדיון הראשון זה שאיפה אמר שכמו שאין שבועה על שבועה על העתיד, מה שאמרנו, שבועה שלא אוכלת כיכר, שבועה שלא אוכלת כיכר, אותו דבר גם אין שבועה על שבועה על העבר. כלומר, אם אדם נשבע שהוא לא אוכלת כיכר, ואז שוב נשבע שהוא לא אוכלת כיכר, ומתברר שהוא כן אכל אותה, אז גם כאן הוא יחב רק פעם אחת. זה היה איפה, אבל אמר לו אבימי, השתבשת, מה פתאום? זה טעות, רק לגבי העתיד אי אפשר להתחייב שבועה על שבועה, כי השבועה השנייה הוא בעצם נשבע על משהו שהוא כבר מחויב אליו מהשבועה הראשונה, אבל לגבי העבר אפשר להתחייב על כמה שבועות, כי כל פעם שהוא נשבע, הוא נשבע שוב לשקר והוא חייב עוד קורבן. זה הדיון הראשון. את הדיון השני והשלישי נחבר לדיון אחד, וזה לגבי אדם שנשבע לעתיד שלא לאכול כיכרות לחם, והוא עשה שתי שבועות, אחת מהם זה שהוא לא יאכל 9 כיכרות, ואחת זה שהוא לא יאכל 10 כיכרות, אבל יש הבדל בין הדיון השני לשלישי, מה היה הסדר של השבועות. כלומר, בדיון השני הוא קודם נשבע לא לאכול 9, ואז נשבע לא לאכול 10, בדיון השלישי הוא קודם נשבע על 10, ואז נשבע על 9, בשני הדיונים בסוף הוא באמת אכל 10, והשאלה היא האם הוא חייב קורבן אחד או שני קורבנות. עכשיו, בשני הדיונים, גם איפה וגם אבימי מסכימים שכשאמרנו ששבועה לא חלה על שבועה, זה רק אם השבועה השנייה לא הוסיפה שום דבר. אבל אם היא הוסיפה משהו, אז היא כן חלה, כמו שגם ראינו לפני יומיים בכבזיין עמוד ב', לגבי שהוא אמר שלא חלנה, ואז אמר שלא חלה. אז בזה שני מסכימים. שוב, אם השבועה השנייה הוסיפה משהו, אז הוא חייב. המחלוקת ביניהם זה באיזה מקרה אני מחשיב שזה הוסיף ובאיזה לא. איפה אומר שבדיון השני, כיוון שהוא בהתחלה נשבע על 9 ואז נשבע על 10, אז הוא הוסיף פה עוד כיכר, ולכן השבועה השנייה הוסיפה והיא גם חלה, והוא יהיה חייב על שתי השבועות. לעומת זאת, בדיון השלישי, שזה להפך, שהוא בהתחלה נשבע על 10 ואחרי זה נשבע על 9, כיוון שהשבועה השנייה רק הורידה, אז היא לא הוסיפה כלום והוא חייב רק על ראשונה. זו דעת איפה. לעומת זאת, אומר לו אבימי, מה פתאום? השתבשת. זה בדיוק להפך. אל תסתכל רק על המספרים. תחשוב מה בעצם המספרים האלו אומרים. שבדיון השלישי, כיוון שהשבועה הראשונה הייתה על 10 והשבועה השנייה הייתה על 9, השבועה השנייה בעצם הוסיפה החמרה, כי לפי השבועה הראשונה הוא רק יתחייב אם הוא יאכל 10, ואילו בשבועה השנייה זה חמור יותר, הוא יהיה חייב כבר אם הוא אוכל 9, ולכן השבועה השנייה מוסיפה חומרה, ולכן הוא יהיה חייב גם עליה, אז הוא חייב 2. לעומת זאת, בדיון השני, שזה להפך, שהשבועה הראשונה היא הייתה החמורה, שהוא יהיה חייב כבר ב-9, ואילו השבועה השנייה אמרה שהוא יהיה חייב רק ב-10, השבועה השנייה לא הוסיפה כלום, ולכן עליה הוא לא חייב, אלא יהיה חייב רק על השבועה הראשונה, קורבן אחד. זה מה שאומר אבימי, והאמת היא שהסברה של אבימי כל כך מובנת שקשה להבין מה איפה אמר, תראו באחרונים, ועד כאן שלושת הדיונים בין אבימי לאיפה. לסיום בא אביי ואומר שלגבי הדיון השלישי, שהוא קודם נשבע על 10 ואז על 9, שכאמור לפי אבימי הוא החמיר בשבועה השנייה ולכן הוא חייב 2, אומר אביי על פי רבה שגם כאן יש בכל זאת מקרה שבו הוא יחייב רק 1 ולא 2. מתי? אז רק נשים לב שעד עכשיו כשדיברנו על זה שהוא נשבע על 9 או על 10, בסוף הוא אכל 10. אבל עכשיו אומר אביי, אם כמו בדיון השלישי הוא נשבע קודם על 10 ואז על 9, ואז הוא אכל 9, לא 10, כך שכרגע הוא חייב רק על השבועה השנייה, שהיא על 9, ועוד לא על השבועה הראשונה, שהיא רק על 10, ואז לא רק שהוא התחייב בשבועה, אלא הוא גם הלך ופריש קורבן, ואז אחרי שהוא פריש את הקורבן, הוא אכל עוד כיכר אחת, כך שסך הכל הוא אכל באמת 10. על זה אומר אביי, שבמקרה כזה, הוא יהיה חייב רק אחת, גם לפי אבימי. למה? כי כיוון שבהתחלה הוא אכל רק 9, כך שהוא התחייב בינתיים רק קורבן אחד, והוא הלך ופריש את הקורבן הזה, אז מבחינתנו, השבועה השנייה על 9, עם 9 שהוא אכל, זה כבר מסודר. נשים את זה בצד, אמנם הוא עוד לא הקריב את הקורבן, אבל הוא הפריש קורבן על זה, אז השבועה השנייה והתשע שהוא אכל, שמנו בצד. איתם כבר סיימנו, ולכן זה שאחרי זה הוא הלך ואכל עוד כיכר, כך שבסך הכל הוא אכל 10, אני לא מצרף את הכיכר העשירית הזאת לתשע שהוא אכל מקודם, כי התשע שהוא אכל יחד עם השבועה השנייה כבר שמנו בצד, כך שכרגע מה שנשאר לו זה בעצם השבועה הראשונה שלא לאכול 10, ובינתיים על זה הוא אכל רק כיכר אחת, אז הוא פטור, כי זה רק אחד, זה לא 10. הבעיה קורה לזה חצי שיעור, ולכן באמת הוא יהיה חייב רק אחד. זה מה שאומר אביי, כאמור אומר את זה על סמך רבה, שאמר דבר דומה לגבי שבועה על תנים וענבים, ובזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, ראינו שלושה דיונים על שבועה על שבועה, והגענו למשנה בכפתת עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו חידוש של רבה שאם הוא נשבע על כיכר וכבר אכל אותה ונשאר רק חצי כזית, הוא כבר לא יכול להישאל על האכילה. רבה חברי דרבה הבין שזה בגלל שהוא התחייב בקורבן, שאז הוא כבר לא יכול להישאל, ולכן הוא הקשה על רבה. אם זה כך, אז אם הוא אמר שלא אכל, אז כבר אחרי כזית ראשון הוא לא יכול להישאל, ואם הוא אמר שלא אכלנה, אז רק בסוף בסוף הוא לא יכול להישאל. אבל נינו שזאת לא הסברה של רבה, אלא הסברה היא שהוא לא יכול להישאל אם זה משפיע רק על העבר, זה צריך להשפיע גם על העתיד, ולכן כשהוא אמר שלא אכל, אפילו שאחרי פרק הזית אחד הוא כבר התחייב, הוא עדיין יכול להישאל, כי אם הוא יישאל זה ישפיע על העתיד ויתיר לו את שער הכיכר, ורק כשנשאר פחות מכזית, אז הוא כבר לא יכול, כי זה כבר לא ישפיע על העתיד, כי פחות מכזית הוא לא צריך להישאל, זה מותר. ולגבי כשהוא אמר שלא חלנה, שחשבנו שהוא צריך ממש לגמור הכל בשביל שהוא לא יוכל להישאל, זה לא נכון, כי ברגע שהוא נכנס לכזית האחרון, הוא בעצם כבר התחייב, ולהתיר פחות מכזית הוא לא צריך, וממילא זה לא ישפיע על העתיד, ולכן כבר עכשיו הוא לא יכול להישאל, זה הסברה של רבה. אחרי זה קשנו על רבה מהמקרה של שתי הנזירויות, ששם ראינו שאחרי שהוא סיים את הנזירות הראשונה הוא עדיין כן יכול להישאל עליה, וראינו שתי תשובות. תשובה אחת, בעצם הוא עוד לא ממש סיים, כי הוא אמנם סיים את התקופה, אבל הוא לא הביא קורבן, או שהוא לא גילח, אבל דחינו, זה לא נכון, הברית אומרת שהוא הביא קורבן וגילח, אלא תשובה שנייה אומר רבה שהיא, שם אם הוא יישאל, זה ישפיע גם על העתיד, כי זה יעשה שהוא לא יצטרך לעשות עוד פעם נזירות שנייה, כי מה שהוא עשה נחשב לו לשנייה, ולכן שם הוא יכול להישאל, זה לגבי הקושייה והתירוץ. דבר שלישי, ראינו שהמאמר חולק ואומר שגם כשהוא סיים את הכיכר הוא יכול להישאל, וזה כי אמנם זה לא משפיע כבר לעתיד מבחינת להתיר לו לאכול, כי הוא כבר אכל הכל, אבל זה כן משפיע שהוא לא יצטרך להביא קורבן או לקבל מלכות, ולכן הוא עדיין יכול להישאל, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו עודין של רבה וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון, אם אדם יש לו שתי כיכרות, כיכר א' וכיכר ב', והוא אמר שאם הוא יאכל את א', זה יפעיל שבועה על ב', אז חידש רבה שבשביל להתחייב בשבועה על ב', זה רק אם הוא יאכל את א' במזיד. כלומר, שכשהוא אוכל, הוא זוכר שזה יפעיל שבועה על ב', זה העיקרון של רבה, הוא חילק את זה לכמה מקרים, וראינו שזה גם יכול לעבוד למפרע, כלומר, שאם הוא קודם אכל את ב', לפני שהשבועה אכל, ואז אכל את א', אז א' תפעיל שבועה למפרע על ב', אז אם הוא אכל את ב' בשוגג, לפי התוספות ראש הוא יביא קורבן, אם הוא אכל את ב' במזיד, עם עדים והתראה, לפי רבי יוחנן הוא יתחייב במלכות, לפי ריש לקיש לא, כי אמנם הייתה התראה, אבל זה התראה צפה. כי הם לא ידעו שאחרי זה הוא יאכל את א' וא' יפעיל את השבועה על ב' למפרע, ולכן זה התרת ספק והוא פטור, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו את אותם עקרונות, רק שהפעם הוא אוכל את א' עם תנאי על ב' ואת ב' עם תנאי על א', כך שבכל אחד מהם צריך לבדוק האם הוא אוכל במזיד או בשוגג מבחינת האיסור, וגם אם זה היה מזיד או שוגג לגבי חברתה, כלומר מבחינת להפעיל את התנאי אצל הכיכר השני, וראינו שהעקרונות הם בדיוק אותם עקרונות שראינו מקודם. וסעיף שלישי, רב מרי הוכיח את החידוש של רבה שהתנאי מופעל רק אם זה היה במזיד מדין בנדרים, שגם שם רואים את אותו עיקרון, וגם שם הברית אומרת שזה אותו דבר גם לגבי שבועות, זה היה החלק השני. בחלק השלישי חזרנו לזה שלא נשבעים שבועה על שבועה, וראינו לגבי זה עוד שלושה דיונים בין איפה לאבימי. בדיון הראשון איפה אמר שכמו שלא נשבעים שבועה על שבועה לעתיד, אז גם אין שבועה על שבועה לעבר, והוא יהיה חייב רק אחת, אבל אבימי אמר מה פתאום על העבר, כל שבועה נוספת זה עוד שבועת שקר, והוא יהיה חייב על כל שבועה ושבועה, זה דיון ראשון. שני הדיונים הבאים זה שהוא נשבע על 9 כיכרות ועל 10 כיכרות ובסוף הוא אכל 10. בדיון השני הוא קודם נשבע על 9 ואז על 10. בדיון השלישי הוא קודם נשבע על 10 ואז על 9. וגם איפה וגם אבימי מסכימים שאם השבועה השנייה הוסיפה משהו אז כן חייבים גם עליה. אז איפה הלך לפי המספרים, ולכן בדיון השני כשהוא אמר קודם 9 ואז 10, כיוון שהמספר הוסיף אז הוא חייב גם על זה, אז הוא חייב שתי שבועות. ואילו בדיון השלישי שהוא אמר קודם 10 ואז 9, כיוון שהמספר השני לא הוסיף אלא הוריד, אז הוא לא חייב על זה, אז הוא חייב רק על השבועה הראשונה, קורבן אחד. לעומת זאת אבימי אמר, השתבשת, מה פתאום? זה בדיוק הפוך, תראה איזה שבועה יותר מחמירה. כלומר, בדיון השני, שהוא אמר קודם 9 ואז 10, השבועה השנייה היא דווקא מקלה, כי רק אם הוא יאכל 10 הוא יתחייב על השבועה הזאת, ולכן היא לא מוסיפה כלום, והיא לא חל, אז הוא חייב רק קורבן אחד. לעומת זאת, בדיון השלישי, שהוא קודם אמר 10 ואז 9, השבועה השנייה של 9 היא דווקא מחמירה, כי אם חייבת אותו כבר כשהוא אוכל 9, ולא רק כשהוא אוכל 10, ולכן גם היא מחייבת, והוא חייב שני קורבנות. זה מה שאומר אבימי, ובאבאי ואומר, נכון, אבל במקרה השלישי הזה יש בכל זאת מקרה שהוא יהיה חייב רק אחת, לא על הראשונה אלא על השנייה, וזה אם הוא כאמור אמר 10 ואז 9, ואז הוא לא אכל 10 אלא אכל רק 9 והפריש עליהם קורבן, כך שזה שם את השבועה השנייה עם 9 שהוא אכל בצד, ואז הוא אכל עוד אחד, אז זה לא מצטרף ל9, וממילא זה לא מחייב אותו כלום, כל טוב.